ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ערב טוב. אני שמח להיות פה ולראות גם פנים ישנות וגם פנים חדשות. בשם השם נעשה ונצליח. טוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני רוצה רק להגיד שאנחנו נלמד בחודש אלול, נלמד כל שיעור קצת פרשת שבוע, איזה רעיון, אבל אני לא אתן את כל השבוע פרשת שבוע, כי אני רוצה גם ללמוד אתכם ספר יונה. אז כל שיעור אנחנו נחלק, לא יודע אם זה בדיוק חצי-חצי, אבל בקיצור יהיה חצי פרשת שבוע וחצי... אם יש פה תלמידים חדשים, אני צריך לתת איזו הודעה, הודעה בעל, לפני שאני מתחיל. פעם המשכיחים הגדולים, האמיתיים, הם לא היו מדברים על נושא שהם לא החזיקו בו, שהם לא עבדו עליו ולא רכשו אותו כבר. הם דוגמה לנובה, זה אחרי שהם עבדו על זה. אני רק רוצה למסור מודעה שאני לצערי הרב לא כזה. כשאני מדבר על משהו, אני רוצה להגיע לשם, אני מקווה להגיע לשם. ונגיד, כשאני נותן מוסר, חד שלום, אני לא נותן מוסר, אני נותן מוסר לעצמי. אלא מה? במקום להגיד את זה בשקט, אני אומר את זה בקול, זה נכון, אני אומר את זה בקול, וגם לא אכפת לי שמישהו אחר ישמע את זה. אם הוא רוצה ללמוד, זה בעיה שלו, אבל שלא תחשבו שאני באתי בסדר, אחרי ההקדמה הזאת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני רוצה שתגידו לי מה ההבדל בין שופט לבין שוטר.
מחוקק ומבצע.
מה?
מחוקקת ומבצע.
אז זה רשי אומר, שופטים אל הדיינים הפוסקים את הדין. תיאורטי, הם אומרים מה צריך לעשות, אבל אחד לא רוצה לעשות את זה. בשביל זה צריך שוטרים, הרודים את העם אחרי מצוותם, שמכים וקופטים במקל וברצועה, עד שיקבל עליו את דין השופט. אני רוצה לקחת משהו למילה שוטר. אולי אמרתי את זה פעם, אני לא יודע. שיטים, ממה עשו את המשכן? עצי שיטים. למה דווקא עצי שיטים? עצי שיטים עומדים, כי עץ השיטה עומד, דוח. כשרצו לקחת משהו שהגובה שלו 10 עמות, שזה 5 מטר, לא לקחו איזה משהו של מטר, דפקו מסמרים עוד מטר, דפקו מסמרים עוד חצי מטר, לא, רצו משהו שיש לו אורך, שיטה. שיטה זאת אומרת, זה קו ישר, עץ השיטה, יש לו קו ישר. לכן דרך אגב, אתם יודעים שבספר תורה יש שורות כאלה, איך קוראים להם? שיטים, יפה מאוד, במזוזה. כתוב שמזוזה צריכים לכתוב 22 שיטים, ועל הארץ, זאת אומרת המילים, על הארץ בשיטה אחרונה. עכשיו תבינו מה זה רשי לשיטתו. מה זה רשי לשיטתו? מה זה אומרים לשיטתו? לשיטתו הכוונה שרשי לא מזגזג, שרשי לא שד, אלא רשי הולך דוח. אם רשי אומר ככה וככה וככה, ותשאל אותי מה רשי יגיד במקרה הזה, אני לא אגיד לך. כי רשי הוא לשיטת הרמב״ם. דרך אגב, זה לא רק אצלנו. גם אצל הגויים יש שיטה עשרונית, יש שיטת דיוי בספריות, יש גם שיטה, שיטה זה שהולך, יופי. אז אלה שכבר מכירים אותי יודעים שיש יש מילים נזילות, אני המצאתי את הביטוי הזה, מילים נזילות, אבל אני לא המצאתי את העיקרון, בעצם זה רשי. אתם יודעים מה זה לדשן? מה?
לזבל.
שדשנו את המזבח. מה זה לדשן את המזבח? אומר רשי, יש מילים בעברית המשמשים לבניין וסתירה, ישר והפוך. למשל, לדשן, על זה רשי אומר, לדשן זה גם לשים שמן ופתילות, ולדשן זה גם להוציא את השמן. לדשן את המזבח, מה זה לדשן? זה לא לשים, לדשן את המזבח זה להוציא מהמזבח. אבל אתה צודק, לדשן את הנרות זה בדרך כלל לשים את הנרות. סמך קוף למד, מה זה? לסכל, מה זה לסכל? זה להוציא אבנים ממקום אחד? מה זה? לסכול, זה לזרוק אבנים. שין ראשין, לשרש ולהשריש, הפוך, לשרש זה להוציא, לשרש את הטעות, אבל להשריש זה לתקוע משהו באדמה. תחשבו רגע למילה שנה. מה זה שנה? מה? חזר על או שינה? שנה, שנה. רבי לא שנה, שנה זה גם לחזור על, שונה, נכון? שונה הלכות, חוזר על, אבל שנה זה גם לא חוזר, גם עושה משהו חדש. בקיצור, בואו נלך למילה שיטים. אמרנו ששיטים זה קו ישר, נכון? תגידו לי, מי ששט, מה עושה? הוא לא הולך קו ישר. ואיך קוראים לו? מי ששט, איך קוראים לו? איך קוראים לו? קוראים לו סוטה, קוראים לו שוטה. למה קוראים לו שוטה? כי הוא שט, כי הוא לא הולך ישר, נכון? הוא לא הולך בדרך הישרה. מה עושים עם השוטה כדי שהוא יחזור לשיטה? במה משתמשים? בשוט, זה מה שרצ'י אומר. ומי עושה את זה? השוטר. יופי, הנה שוטרים. שוטרים ושופטים. שופטים ושוטרים. מה, תשמעו. שוט, השוטר, מחזיר את השוטה לשיטה. שוט, השוטר. מחזיר את השוטה לשיטה, ומזה משטרה, ומזה משטר, ומזה הרבה דברים שקשורים, הכל מהמילה שיטים, שיש לה גם את הדוך, גם את הקו הישר, וגם את הזיגזג. בסדר? השופטים ושוטרים, השופטים, הם מציירים את הקו, הם אומרים לך מה צריך להיות, אבל לצערי הרב, לא תמיד היהודים אוהבים לקבל את זה, הם שטים. בשביל זה יש שוטר, דוק, 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 עם השוט. הוא מחזיר את השוטה לשיטה, זה שופטים ושוטרים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם הבדל גדול שיש יש אני לא יודע אם יש, אבל צריך להיות בין פוליסמן, בין שוטר גוי לבין שוטר יהודי. תקשיבו טוב, אני אומר לכם עכשיו זה משהו בלומדס. יש חייב ויש זכאי. זאת אומרת, מישהו חייב לחבר שלו כסף, מישהו גנב מהחבר שלו, מישהו הזיק לחבר שלו. יש מציאות שא' חייב לב'. עכשיו תקשיבו טוב, בכל אומה ולשון או בכל שיטת משפט, החיוב של מישהו לתת נובע מהזכות שמישהו לקבל. קודם כל יש מישהו שמגיע לו, מישהו שהזיקו לו, מישהו שגנבו ממנו, מישהו שפצעו אותו, מישהו ש... כן? אז קודם כל מגיע לו. עכשיו מגיע לו, מי נותן לו? מי ש... 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 שאשם, מי שלווה, או מי שהזיק, הוא נותן לו. על כל פנים, החיוב לתת זה פונקציה של הזכות לקבל. אתם איתי? בואו נראה איך הולך לפי דין תורתנו הקדושה. תראו לעצמכם שמישהו גנב מהחבר שלו, או מישהו הזיק לחבר שלו. ובאים לדיינים, והדיינים אומרים, אתה חייב לשלם לחבר שלך 500 שקל. תגידו לי, מבחינת החייב, מה יש פה? מה מונח פה על הקו מבחינת החייב? 500 שקל, נכון? מבחינת זה שזאת, מבחינת הזכאי, מבחינת זה שהזיקו לו. מבחינת החייב, מה מונח פה על כף המאזניים? רק 500 שקל? תחשבו טוב. מי רוצה יותר לממש את פסק הדין? זה שצריך לשלם או זה שצריך לקבל? מה? מי שרוצה, לא! לא! מי שרוצה לקבל, מה הבעיה? שניצל, מה הבעיה? 500 שקל. מי שצריך לשלם, מה הבעיה שלו? מה הבעיה שלו? לא 500 שקל, מה הבעיה שלו? אם הוא גסלן! הבעיה שלו אם הוא... אתם מבינים מה שאני אומר? אני לא אומר שזה כך, לצערנו הרב זה לא כך. רק אני אומר לכם מה שצריך להיות, מה שצריך להיות זה שאני רוצה לשלם יותר ממה שהוא רוצה לקבל, כי הוא רוצה לקבל בסדר 500 שקל, אני לא מזלזל, 500 שקל 100 שקל זה הרבה כסף, מגיע לו, אבל בסך הכל זה כסף, בסך הכל זה אוי למה זה, בסך הכל מי שצריך לקבל אין לו בעיה מוסרית או איזה משהו אחר, את הגן עדן שלו יש לו. אם 500 שקל, בלי 500 שקל. אם שניצל או בלי שניצל. שניצל לא מת... טוב. מי שלא יודע, שניצל אצלי זה... שניצל אצלי זה ביטוי לזה. אבל זה שחייב, הוא לא מדובר פה על 500 שקל. זה שחייב מדובר פה אם הוא צדיק או רשע. אם הוא עובר עליו שלא תגזול, אם הוא מקבל גן עדן או גיהנום, זה הרבה יותר חמור. האינטרס שלו לשלם... הוא הרבה יותר חזק מהאינטרס של ההולק. אתם מבינים למה? כי אצלו זה בן אדם למקום. אצלי זה רק בן אדם, עוד בנק, פחות בנק, עוד זה, עוד שקל, פחות. אני לא מזלזל בזה. ומגיע לו, הוא יקבל את זה. אבל הרצון שלו לקבל נובע כי הוא בעיקר רוצה לשלם. אני רוצה לספר לכם סיפור שתבינו על מה אני מדבר. רבותיי, עוד פעם, אני יודע שסיפורים, החיים זה לא סיפורים. אני יודע שגם אצל יהודים זה לא עובד כך. אני רק אומר לכם מה שבאמת השוטר, מה שהוא היה צריך לעשות זה לקוף את השני לקבל. אם אתם מבינים מה שאני אומר, כי הוא רוצה לתת, הוא רוצה לתת. אז תשמעו סיפור. פעם היה בעיירה אחת איזה קמצן לא נורמלי, קמצן לא נורמלי, שהלך למות. החבר'ה קדיש שבאו אליו, אמרו לו, תתרום, תתרום, לא רוצה, עזבו, אני לא תורם לו שום דבר. טוב, לא נקבר אותך. כך היה, מת, לא קברו אותו. אחרי 3 ימים, הרב שואל אותם, תגידו, מה עם היהודי הזה שהיה חולה? מת! אוי, מה, מת? עשו לוויה? לא עשינו לו לוויה. מה, לא עשיתם לוויה? הרגע הלוויה. אני בא להלוויה. נו, אם הרב יצא להלוויה, כל העיר יצא להלוויה, והרב, בקיצור, אומר להם הרב, תשמעו, הקמצן הזה, אתם לא יודעים איזה בן אדם הוא. יש סיפורים כאלה של קרלי בחיבות, אתם יודעים על מוישה גנב, בקיצור, תשמעו, היהודי הזה בא אליי לשני דיני תורה. תשמעו איזה דיני תורה הוא בא אליי, היהודי הזה. דין תורה אחד. היה בחורצ'יק אחד, שהמשפחה שלו לא היה לה מה לאכול. הלך, הזכיר את עצמו באיזה בית חרושת לעבוד. עבד מה שעבד, לקראת הצהריים, המנהל של הבית חרושת אומר לו, תשמע, יש לך פה 300 רובל, אני רוצה שתלך לבנק ותפקיד את זה. יופי. הוא הולך לבנק, הולך לבנק, פתאום מסתכל, איפה הכסף? לבד מהכסף, הוא לא מוצא את הכסף, אתם יודעים שכאילו 300 רובל, שאין לו 300 רובל, הוא כל הזמן מחכה שבסוף היום ייתנו לו 5 רובל שיוכל לקנות לחם הביתה. עכשיו 300 רובל, הוא לא ישתגע, מחפש, לא מוצא. הוא עובר ליד גשר, הוא מחליט להתאבד. והוא ככה הולך כמעט לקפוץ, עובר שם איזה יהודי אחד. שואל את היהודי, מה קרה? וזה, קיצור, מתחיל לספר לו את הסיפור. אוי, אומר לו היהודי, תשמע, מצאתי את הכסף שלך. חכה. הוא רץ ומביא לו 300 רובל. ברוך השם, היהודי הולך, הבחור שכזה עומד שנייה, פתאום ניגש אליו מישהו ואומר לו, תשמע בחור שכזה, הנה 300 רובל שלך. היהודי הזה לא מצא את 300 רובל שלך, אני ראיתי שנפל לך כסף ולקחתי אותו, רציתי לגנוב אותו באמת, אבל כשראיתי שבא סתם יהודי ומוכן לתת לך 300 רובל ולהגיד, אתם מבינים אותי? ולהגיד, אז אני כבר לא יכולתי, בוא הנה קח את 300 רובל שלך. טוב, עכשיו מה יש לנו לבחורצ'יק הזה? 600. הוא רץ אחרי היהודי הראשון, אומר לו, הלו, בוא, אתה סתם אמרת, זה לא נכון. לא מכיר אותך, תלך ממני, מה אתה רוצה ממני? לא מכיר אותך, עזוב אותי. הבחור טבע את האיש הזה לדין תורה אצל הרב. מה? הבחור אומר, אני רוצה לתת לו את 300 רובל, והיהודי אומר, לא רוצה לקחת. אז היה עוד סיפור. לא משנה מה שהרב פסק, רק תראו מה זה דין תורה. אני בוחר את המקרה הזה להראות לכם מה שאני אומר, שהאינטרס של היהודי לשלם הוא יותר גדול מהאינטרס של השני לקבל. שאצלו זה רק כסף, אבל אצלו זה איסור דאורייתא, הוא גזלן, אתם יודעים מה זה להיות גזלן? מה זה 500 שקל להיקרא גזלן, שיהיה לך חותם ותבוא אחרי 120 לגן עדן ויעיפו אותך לכל הרוחות, זאת אומרת הגיהנום, בגלל השניצל הזה, בגלל ה-500 שקל האלה. אז הסיפור השני היה גם כן שאיש אחד גם כן לא היה לו כסף, משפחה אל תשנו, הוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לפרנס למשפחה שלו. אשתו אומרת, לא, מה אני אעשה בינתיים פה, לא יהיה לי ככה. טוב, הוא מחליט להרים על אשתו. הוא אומר לה, תשמעי, יש פה בית חרושת גדול. אני הגעתי להסכם עם הבית חרושת, שאני נוסע לחוץ לארץ בשבילהם. עד כל שבוע תגשי לגזבר של הבית חרושת, למזכיר, ותגידי לו שאת אשתו של יהושע, והוא ייתן לך 25 רובל כל שבוע. טוב, אם זה ככה, בבקשה, נסע. יום חמישי היא הולכת לבית חרושת, מי זה המזכיר, מי זה הגזבר, מראים לה את המזכיר, היא אומרת, אני אשתו של יהושע. אשכח, אני בעלה של ציפורה. יהושע, זה ששלחתם אותו, תגיד לי, את משוגעת, מה אין לנו שום עסקים בחוץ לארץ, לא שלחנו אף אחד, בעלך עבד עלייך, תעופי מפה וזה. האם מתחילה לבכות? והוא אומר לה, תסלחי לי גברתי, אין דבר כזה, מה פתאום, אני לא נותן סתם כספים, כל אחד יבוא ויגיד שהוא אשתו של זה, שבעלה אמר לה שבעלה מה זה, זה לא עובד ככה. היא בוכה, עובר בעלה בית חרושת, בעלה זהו, זה היה היהודי הזה, הקמצן. מה קרה? אז היא מספרת את הסיפור. אוי, הוא אומר לגזבר הזה, אוי, שכחתי, שכחתי, באמת. אני מיניתי אותו לנסוע לזה, הוא שכחתי להגיד לך, אני מבקש, כל יום חמישי תיתן לאישה הזאת 25 רובל, כמו שסיכמתי. אתם מבינים? טוב, בקיצור. ככה היא קימלה, אחרי שנתיים היהודי הזה עשה הרבה כסף, הוא חוזר, הוא היה בטוח שבוע הביתה, יראה עלוב, קרוע, אין להם אוכל, כי הרי הוא ידע שהוא סיבן אותה, הוא ידע שהוא סתם אמר לה, אף אחד לא נותן לה כסף, אבל בסדר, הוא נסע בשביל, באמת הוא הביא הרבה כסף. הוא בא הביתה, רואה אוכל, לבושים יפה וזה, הוא שואל אותה, תגידי, ממה חיית כל הזמן, מה קרה? היא אומרת, מה זה ממה חייתי? אתה אמרת לי ללכת למפעל, ושכל שבוע אני אקבל 25 רובל, ככה זה היה, אני כבר שנתיים, כל יום חמישי אני הולכת למפעל, אני אקבל 25 רובל, מה אתה רוצה? אני... הוא הולך לבעל המפעל, אומר לו, אני מודה לך, אני מודה לך שבצורה אלגנטית תכנסת את המשפחה שלי, ועשית צדקה גדולה, לא רק שעשית צדקה גדולה, לא רק שנתת את הכסף, אלא נתת את זה בצורה, נתת את זה בצורה יפה, שאשתי חשבה, אתם יודעים שצריכים לתת, טוב, אני רוצה לשלם לך, אני ברוך השם, יש לי עכשיו הרבה כסף, אני רוצה לשלם לך. לא מכיר אותך, לך מני, לא מכיר אותך, לא יודע מה אתה רוצה מני, לך מני, כך, לא רוצה, כך, לא רוצה, כך, לא, אנחנו לדין תורה. אני מראה לכם מה זה דין תורה אצל הסתם, בשביל זה שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שרך. אז עכשיו אני רוצה עוד הערה אחת קטנה לעניין הזה. אתם יודעים שהרבה מצוות שקשורות למשפט יש להם שני רבדים, גם בגמרא עצמה כבר, למשל בצדק תשפוט עמיתך, הרובד הפשוט העליון זה למדובר למי, על מי מדברים פה? על השופט, שופט שיושב בבית משפט, בצדק משפוט עמיתך. אבל מה הגמרא אומרת? שהביטוי הזה מכוון לא רק לכל אחד שיושב, לשופטים שיושבים בבית משפט, אלא הביטוי הזה מדבר גם על מי? גם על כל אחד, כל יהודי פשוט, גם כן, לסנדלר, לנגר, לכל יהודי פשוט. ומה התורה אומרת לו? הווה דן את כל האדם בצדק משפוט. וככה המפרשים מסבירים, שום תשים עליך המלך, מצד אחד זה מדבר על מלך עם כתר בכלל העם, אבל בעלי המוסר אומרים שכתוב שום תשים, נו, שום תשים עליך המלך, הכוונה כל יהודי צריך לשים עליו מלך, כל יהודי, מלך זה ראשי תיבות, מה זה מלך ראשי תיבות? יפה, מוח, לב, כבד, מוח, לב, כבד. אתם יודעים שבלעם ידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא מקלל. מה זה? אמרתי לכם בשנה שעברה, שקט, אל תגנו לאף אחד, 10:24:30. לא, סתם. לא משנה, נו, בלעם ידע לכוון את השעה. ואם הוא היה מקלל בשעה הזאת, בשנייה הזאת, שעה זה לא שעה, זה שנייה, אין פיים. אם הוא היה מכוון, כל עם ישראל היה הולך פייפון. שואל התוספות, מה הוא היה אומר? מה הוא היה אומר בשנייה הזאת? מה? קלם, מה זה קלם? דיסטרוי להם, תחלה אותם. לא, אומרים בעלי המוסר, הוא אמר, בלעם התפלל קלם, שאצלהם לא יהיה מלך מוח לב כבד, אלא יהיה כבד לב מוח. שהכבד, התאבות, ישלטו על המחשבות שלהם. והתאבות, הם יסחבו את השכל להצדיק. אדם רוצה מה שיכול לתאר את השרת בקוף מום טעמים. זה הכוונה שהוא אמר לו קלם. על כל פנים, סוף תשים על דרך המלך, הולך לכל אחד. ואותו דבר, אתם בטח יודעים שהרבה מפרשים אומרים, שופטים ושוטרים תיתן לך, אז מצד אחד, זה כמו שלמדנו עד עכשיו, מדובר על השופט והשוטר, שהולך פה עם התג, עם כובע וכו', אבל מדובר על כל יהודי, כי לכל יהודי יש שערים. מה השערים של כל יהודי? מה השערים? מה זה השערים שלי? יפה מאוד. עיניים זה שער, אתה רואה דברים. אוזניים זה שער, פה, נכון. כל אלה הם שערים. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לא כל דבר מותר לך להסתכל. לא כל דבר, יש דברים כאלה. לא, לא מקבל אף אחד. יש דברים שאסור להסתכל. ואתה תתן לך שופט. את זה מותר ואת זה אסור. לשמוע, רחילס, לשנורא, רחמונה נצלם. לשמוע זה רק תוספות, וריטבו, ורשבו, וקצויס, ונתיבות. את זה צריך לשמוע, את זה צריך לדבר. בשביל זה יש שופט שהוא יגיד לך מה לשמוע ומה לא לשמוע, מה לראות ומה לא לראות, את הציצית לראות. זה בשביל זה כתוב ריתם, מה שעשו איתו. השאלה שלי, לפי השיטה הזאת, אני יודע מי זה השופט, מי זה השופט? לפי, מה? מי זה אני? מי זה אני? אתה תסלח לי, לא, לא באופן אישי, אבל אתה זה גם הפושע. אתה גם, מי זה השופט? המוח, התורה, השכל, נכון? התורה, השכל, זה השופט. הוא אומר לך, איך אנחנו יודעים מה לעשות? איך אני יודע מה מותר להסתכל ומה אסור להסתכל? איך אני יודע? יש שמכון ארוך, יש תורה, יש ספרי מוסר, ויש שכל שאומר לי את זה כן ואת זה לא. השאלה שלי, מי זה השוטר? מי זה השוטר? אתם יודעים שהשכל הוא לא מספיק. למשל, תדעו לכם, אני מקווה שפה ברוך השם אין אף אחד, אלה שמאשנים, לפי דעתי 99% מהם יודעים שלאשן זה דבר הכי גרוע בעולם. הם יודעים, היום כבר זה ברור שאישון זה פשוט מביא מוות. זה מבחינת הבריאות, מבחינת הכסף, מבחינת הסירחון. לא, לא, בכל אופן, מאשנים. תסלחו לי, יש בחורים שיש להם פה כל מיני, אני לא יודע של מי זה, אני לא, סתם, זה פה, סתם, אז אני, יש בחורים שיש להם חשבון תועבות פה, והם לא רוצים. הם יודעים שזה רע, הם יודעים שזה רעל, הם יודעים שזה גהנם. לא יכולים. אז השכל, התורה היא לא מספיקה. אתם מבינים? זה השופט. השופט אומר לך אסור, אבל כמו שבדוגמה הראשונה יש שוטר שיש לו מקל ביד והוא כופה אותך לעשות את מה שהשופט אומר, אני אומר לפי הפשט שמדובר על האדם, אז מי זה השופט? אמרת מי זה השופט? התורה, זה השכל. מי זה השוטר שמכריח את האדם לעשות את מה ש...
זה היסטורים
שיש לו שווה. טוב, אני גומר פה. לא, מה השאלה יותר טובה מהתשובה שיש לי? כל אחד לחשוב על התשובה. שופטים ושוטרים, מי זה השוטר? בהנחה שאנחנו מדברים על כל אדם ואדם, אז יש שופט. מי זה השוטר? טוב, אני רוצה לעשות לכם היום הפתעה קטנה, והשם של השיעור שאני אתחיל אותו היום, אנחנו לא נגמור היום, השם של השיעור שאני הולך ללמוד איתכם עכשיו זה כל האמת על ספר יונה. יש לי פה דפים. טוב, אנחנו תסתכלו בינתיים רק על הטבלה. מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה פשט חדש בספר יונה. אני אין לי צל של ספק שאין פה בכלל, יש מישהו שאין לו דף? מה? וכל הדפים שנתתי נגמרו? כל הדפים שנתתי, אני אגיד לכם, יש לי פה עוד דפים, הם פחות טובים מהדפים שחילקתי עד עכשיו. בדפים שחילקתי עד עכשיו יש פה שלוש מה? יש מספיק, אבל שם לא משנה, תשמעו, יש פה שלוש
עמודות.
עמודה אחת זה השיטה א', זה השיטה שכולם מכירים, שיטים, זה השיטה שכולם מכירים. זהו, זה על זה אני לא צריך לדבר איתכם. עכשיו תשמעו, אנשים לא יודעים, אבל השיטה הזאת היא שיטה קשה מאוד מאוד, וכמעט כל פרט שיש בשיטה הזאת אנחנו נקשה קושיות בומבה, אנחנו נקשה קושיות אדירות, שתראו שהשיטה הזאת שכולם מכירים את ספר יונה היא ממש לא פשוטה. אני מקווה שזה נספיק היום, ומי ירצה שם בשיעור הבא אנחנו נלמד את השיטה השנייה, ההבנה השנייה שיש בספר יונה, שזה אתם אולי לא כל כך, אני חושב שאתם אולי לא כל כך מכירים. תשמע, אמרתי את זה, יש לי פה עוד כמה דפים, אבל אין בהם את השלוש יש בהם רק שניים. אז אתם תכתבו בצד גם את הקושיות. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על חמישה נושאים בספר יונה. כמו שאמרתי, אין לי צל של ספק שאתם מכירים את ספר יונה. דרך אגב, אני רוצה לסייג את עצמי. אני לא אומר שמה שאתם יודעים זה לא נכון. עם כל הקושיות שיש, שאולי חלק מהם יהיו חדשות לכם, אבל השיטה הראשונה היא נכונה. יש הרבה שמסבירים כך, אני לא... לכן אני אומר, מה שאנחנו מכירים מספר יונה זה אמת, אבל זה לא מה השם של השיעור. כל האמת על ספר יונה. לא אומר שמה שאתם יודעים זה לא נכון. זה נכון. יש קושיות על זה, בסדר, קושיה לא מתים. לכן אני רוצה ללמוד לכם את כל האמת על ספר יונה, את החצי שאתם מכירים, וגם את החצי שאתם לא מכירים. אז בואו נתחיל. הרעיון המרכזי של ספר יונה, מה הוא? נו, מילה אחת, רבותם, אל תעזבו סחרוי. מה? תשובה, זה פשוט. הרעיון המרכזי של ספר יונה, זה הרעיון של תשובה, ולכן נגיע אולי למה קוראים אותו ביום כיפור. למה קוראים אותו ביום כיפור? למה? כדי לזרז את העם, לחזור בתשובה, במנחה של יום כיפור, נשארו עוד שעתיים, שעה וחצי, שעתיים וחצי עד סוף יום כיפור. אז למי קוראים אותו? קוראים אותו ביום כיפור, לציבור, לאנשים, ליהודי, ליהודים, לישראלי, תכתבו מה שאתם רוצים. אבל זאת הכוונה, הכוונה היא קוראים אותו ביום כיפור, כי רוצים לעודד או לזרז את העם לעשות תשובה. מה השיא של הספר לפי השיטה הזאת? מה השיא של הספר? כן, בואו תהפכו עכשיו את הדף, יש לכם פסוק, תהפכו את הדף, יש לכם פרק ג' פסוק י', יש רבותיי, כתוב וירא האלוקים את מעשיהם כי שבו בדרכם הרעה וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. זה השיא של הספר, בשביל קוראים את הספר. נכון, דרך אגב, אתם יודעים שכשיש צרות לעם ישראל, כתוב במשנה במסכת תענית, כשלא יורד גשם, אז מוציאים את התיבה לרחובה של עיר וצמים וצמים וצמים, וכתוב שהזקן אומר דברי מוסר. איזה מוסר הוא אומר? מה הוא מזכיר? אחינו, אנשי נינווה, זה מה שאומר להם, אנשי נינווה, כבר הוא רצה להרוג אותם, והוא לא הרג אותם בגלל שהם עשו תשובה. זה כתוב, ויער אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם השם האלוקים. אז כדאי שגם אתם תעשו כך, מצוין. בואו נעבור לשאלה האחרונה, מדוע לא נחרבה נינווה? נו, למה? הרגע אמרנו, כי הם עשו תשובה, יופי. עכשיו בואו נלך לשאלה, למה ברח יונה? אני עכשיו לא שואל איך אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, שזאת שאלה אחרת. אבל למה הוא ברח? תראו, בתנך לא כתוב למה הוא ברח. למה יונה ברח?
לא מאמין
בזה. מה?
יפה
מאוד. אז כך כתוב, כך כתוב ברש"י. בואו תסתכלו, תפכו את הדף. אני קורא, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. אומר רש"י, ומה ראה יונה שלא רצה ללך אל נינווה? אמר, העקום קרובי תשובה הם. זאת אומרת, הוא העריך שאנשי נינווה יעשו תשובה. אם אומר להם ויעשו תשובה ואם יחזרו בתשובה, נמצאתי מחייבת ישראל שהם שומעים לדברי הנביאים. כי בספר מלכים כתוב שיונה הלך לעם ישראל ואמר להם לחזור בתשובה, והם צפצפו עליו, הם לא שמו עליו, אף אחד לא אכפת לו ממנו. אז עכשיו יונה אומר, אם אני אלך לנינווה, וכנראה שיונה הבין שנינווה יחזרו בתשובה, כמו שבאמת היה, יצא קטרוג על עם ישראל. בסדר רבותיי? יש לנו פה את כל השאלות, מהר אני חוזר, הרעיון המרכזי תשובה, שיא הספר פרק ג' פסוק י' וירא אלוקים, הקריאה ביום כיפור לציבור, ליהודי, ליחיד, לחזור בתשובה. מדוע ברח יונה? כי הוא לא רצה שיצא קטרוג על עם ישראל. מדוע לא נחרבה נינווה? כי אנשי נינווה חזרו בתשובה. עכשיו אני מתחיל עם הקושיות. אני רוצה להתחיל דווקא עם השאלה הזאת, מדוע ברח יונה. אני רוצה להגיד לכם משהו. מה יונה הרוויח מזה שהוא בורח מהשם? אם עם ישראל מגיע לו עונש, הקדוש ברוך הוא צריך דווקא את יונה? יונה בורח, הוא ילך לירמיהו, הוא ילך לישעיהו, הוא ילך לנחום, שגם כן תתרג על, 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 על נינווה, ויגיד להם ללכת לנינווה. ארגון נביאי ישראל עושה שביתה, לא רוצים ללכת לנינווה. אז הקדוש ברוך הוא לא ייקח את נינווה. אם עם ישראל צריך לקבל עונש, אז הוא ייקח את אשור, אז הוא ייקח את בבל, אז הוא ייקח מסופופוטום, תמיה הצפוני, דרום דקוטה. מה חסר מקומות שיכולים להניש את עם ישראל? מה יונה ירוויח בזה שהוא בורח מהשם? אם, דרך אגב, אני גם לא מבין. מה זאת אומרת, נמצאתי מקטרג על ישראל. אם עם ישראל לא בסדר, זה כיתרוק מספיק. מה, רגע, כזאת בחוג לעם ישראל? נו, 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 עם ישראל. תראה, בן דוד שלך איזה מותק, הוא עשה תשובה ואתה... אם עם ישראל הוא לא בסדר, מה אני צריך את נינווה שכן יחזרו, לא יחזרו, מקטרג? אם עם ישראל לא בסדר, עם ישראל יחטוף עונש. ואם יונה יברח, אז הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח נביא אחר. ואם לא נביא אחר, הוא יכול לשלוח עם אחר. ואם כל העמים יעשו שביתה, ואם הקדוש ברוך הוא לא מוכנים להרוג את הילדים שלך, אז הוא ישלח להם קצת דבר, הוא ישלח להם קצת שכין, הוא ישלח להם קצת מה? רק על מצרים הוא יכול לעשות את, את, את הדברים האלה. מה יונה הרוויח? יפה מאוד, אני מקבל את התשובה הזאת. יונה לא ירוויח שום דבר, זאת אומרת עם ישראל יכתוב את העונש, אבל יונה אומר, אני לא רוצה להיות הפרייר שלך, אני לא רוצה להיות חלק בתהליך הזה שייתן לו של עם ישראל. יונה מבין שאם עם ישראל מגיע לו עונש, זה לא תלוי אם כן ילך או לא ילך, רק זה לא יכול להסתדר בלעדיו. אבל יונה אומר, אני לא רוצה להיות חלק מזה. אתה רוצה, תיקח את ירמיהו, אם מוכן, בבקשה, תיקח את בבל, אם הם מוכנים, תוריד להם, תעשה מה שאתה רוצה. אל תיקח אותי בשביל הדבר הזה. עכשיו באה קושיה אדירה. אם בגלל זה יונה ברח, לא מובן מה הקדוש ברוך הוא רודף אחריו. ולא מובן מה הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אנשים שלא מוכנים להציק או להלשין על עם ישראל. להפך, היו נביאים שהלשינו על עם ישראל, היו נביאים שכתרגו על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם מנה באבי אביהם. תנו לי דוגמאות. ישעיהו, מצוין, דיברתי אתכם איך ישעיהו מת. יודעים איך ישעיהו מת? מנשה הנכד שלו רדף אחריו, הוא ברח ליער והיה שם העץ, ישעיהו אמר שם, נכנס בתוך העץ, העץ סגר עליו, והחיילים של מנשה, מנשה היה נכד של ישעיהו, והחיילים של מנשה לא אוהב ישעיהו. מה קרה? הציצית שלו נשארה בחוץ. לקחו מסור וניסרו את הארז, ניסרו את הארז, ככה ישעיהו מת. אתם יודעים למה הוא מת ככה? למה הוא מת ככה? כי הוא אמר בתוך עם תמי שפתיים ובידו רצפה, מי שמכיר את הזהו, אומרת הגמרא, רצוץ פה שדיבר דליטוריה על בניי. ככה ישעיהו הנביא הצדיק. אתה אומר, אני תמיד, תגיד מה שאתה רוצה, אבל להגיד על הבנים שלי בתוך עם בשפתיים אנוכי יושב, ובדבור הוא לא מסכים לזה. אתם שמעתם פעם על הושע הנביא? מה הקדוש ברוך הוא אמר על הושע? מה? לנביא הוא אמר להתחתן עם זונה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לנביא להתחתן עם זונה? רחמנא ליצלן. אז כתוב בגמרא למה? כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להושע, תשמע, עם ישראל הוא לא בסדר. אומר הושע לקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? תזרוק אותם לזבל, תיקח את האסקימוסים, תיקח את היפנים, כל כך נחמדים, כן, תיקח את השוודים, השוודים, כל כך נתוקים. החליפה, אולי אמר כך, הוא אמר החליפה באומה אחרת. אני רק מתרגם את זה על היפני והשוודי. החליפה באומה אחרת! אמר לו הקדוש ברוך, בסדר. אומר לו הקדוש ברוך, להתחתן עם זונה. נוליד שני ילדים. הוא אומר, הקדוש ברוך להושע, תתגרש ממנה. אומר הושע לקדוש ברוך הוא, איך אני אגרש ממנה? זאת אשתי על הילדים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא להושע, תשמע מה שפיך מדבר. האישה הזאת, אשתך, היא לא נאמנת לך, היא זונה. הילדים האלה הם לא ילדים שלך. ואתה אומר לי, אני לא יכול לגרש אותם? ואתה אומר לי, החליפם באומה אחרת? אתם מבינים איך הקדוש ברוך הוא אהב את הושע שכתרג על בני ישראל, החליפם באומה אחרת? דרך אגב, גם אליהו, אנחנו נלמד את זה. כשאליהו בא ומכתרג על עם ישראל, הוא אומר, כי עזבו ביתך בני ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, עוף מפה, מה לך פה אליהו? הוא לא רוצה אותו. להפך, משה שמעיז להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ואם עין מכן הנה מספרה שכתבת, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פה עמוד עמדי. אז זאת שאלה חזקה מאוד. אם יונה ברח בגלל שהוא לא רצה שיצא כתרוג על עם ישראל, וכמו שאתה אמרת יפה, שהוא אמר, אתה רוצה לנשתם, תנשתם, אבל לא דרכי. אז הקדוש ברוך הוא צריך לנשק אותו, לא לזרוק אותו, שיבוא דג ויבלע אותו, ודגע ותבלע אותו, ויזרקו אותו ויתרטרו אותו, וכל הדברים האלה. זו שאלה מאוד קשה, למה הקדוש ברוך הוא רודף אחריו? כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים. אני הולך לשאלה הראשונה. אם הרעיון המרכזי של ספר יונה זה תשובה, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יפה, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. לא משכנע. לא משכנע. אז באמת, אני צריך לתת פה שלושה שיעורים על העניין הזה. אני אגיד לכם את זה בקיצור. התשובה של אנשי ניבה, תדעו לכם, למרות שבמשנה כתוב, אומר הירושלמי, זאת הייתה תשובה של רמיות, זאת הייתה תשובה זיפתית שבזיפתיות. הם עבדו על הקדוש ברוך הוא בעיניים. דרך כלל, מישהו מכם מכיר ספר נחום? שמעתם על נחום? פתחתם פעם ספר נחום. נחום זה בתרי עשר. נחום חי 30 שנה אחרי יונה. והוא מדבר על נינווה, שלושה פרקים, ביטויים חריפים כאלה בחיים לא קראתם. אש, קראו, למה? אומרת הגמרא, עוד לא יבש, זהו, כבר הם... לנו יש ביטוי, אומר, אחתה ואשוב. הם עשו אשוב, אשוב ואחתה. וכתוב בגמרא, שהם שבו מן החפש אשר בחמיהם. אומרת הגמרא, אשר בחפיהם, השיבו. אבל מה שהיה בכיסים, מה שהיה בתיבה, שדה ומגדל, אלוהים לא רואה את זה. הם לא השיבו. זאת תשובה, תצחוק בעיניים. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, אם אנחנו קוראים את התשובה של אנשי נינווה, או במשנה כתוב אחינו, זה לא בגלל שהתשובה הזאת הייתה טובה. אלא בדיוק להפך, חז"ל רוצים להגיד אפילו תשובה זיפתית שכזאת הועילה. לכן אני אומר לבני אדם, אם אתה נמצא ביום כיפור ברגע האמת, אתה לא צריך להיות מלאך. פיתחו לי פתח, פיתחו לי פתח, פיתחו לי פתח, כחוטו של מחט מספיק. תראה המטומטמים האלה, אנשי נינווה, והקדוש ברוך הוא קיבל את זה, והקדוש ברוך הוא אהב את זה. אז אני לא מבקש ממך, תגיד, אין לי כוח, אני עכשיו לא יכול להתפך, אני לא יכול עכשיו פתאום לשבת בסדר 4 שעות בלי לזוז, אני יכול עכשיו להתרכז בתפילה מהתחלה עד הסוף, אני לא יכול לא להסתכל באינטרנט, אני לא יכול זה, אני לא יכול... תעשה צעד, תעשה צעד, תעשה משהו קטן, תעשה משהו קטן, לא צריך ממך להפוך. אם תתחיל עם צעד קטן, פיתחו לי פתח, אבל הפתח הזה צריך להיות דוח, כן? אז הפתח הזה צריך להיות רציני, אתה תתקדם, אתה תתקדם הלאה. אם שיא הספר זה התשובה, אז התשובה של נינווה לא באה בחשבון. התשובה של נינווה ממש תשובה לא טובה. יש עוד תשובה בספר יונה.
של יונה עצמו,
של יונה. מה היה החטא של יונה? מה? שהוא ברח מהנבואה, הוא כבש את נבואתו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא לא אין לכם, הוא כבש את נבואתו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא הכניס אותו בתוך הדג, יונה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מפה, אשר נדרתי השלמה, ואני בכל תודה אסבך לך, אני אלך לנינווה, ואני אהפוך אותה, ואני תוציא אותי מפה, אלוקים, תוציא אותי, תוציא אותי. לא ברוך הוא שומע מיונה. ויאמר השם לדג, ויקה את יונה אל היבשה, והיא, אך יצא יצא יונה אל היבשה, ויקום, וירוץ אל נינווה, ויקר של העניים, וילך אל כל הישיבות, וכל המדרשות, וכל האקסטדיון כדורגל, וכל הסרטים, וכל הזה, והם רעלם, חבר'ה, תעשו תשובה, חבר'ה, ובואים עוד. לא, למה אתם מסתכלים עליי? לא כתוב כך? לא, בספר יונה שלכם לא כתוב. מה כתוב? ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. ויאמר השם אל יונה קום. אתם מבינים איזה תשובה יונה עשה? אתם מבינים איזה תשובה יונה עשה? הבטיח, 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 הבטיח. אבל כשהוא יצא אל היבשה לא תרגיעו. טוב, בקיצור, זה שיעור שלם. אני רק הבאתי את זה בשביל להראות לכם שעם ספר יונה הנושא שלו זה תשובה. תסלחו לי שאני מנפץ לכם עכשיו איזה תדמית, אבל באמת התשובה בספר יונה היא לא תשובה כל כך טובה, היא לא תשובה, לא התשובה של אנשי נינווה, לא התשובה של יונה, יש עוד תשובה של המלאכים, אבל גם כן לא, קשה מאוד.
למה אפשר לומר שהנקודה של הרב אמר,
שאפילו הנקודה של... בסדר, אז אל תגיד שהתשובה זה העיקר. אל תגיד שאת, אז לא ייתכן, בכל אופן עדיין התשובה... טוב, אני מבין מה שאתה רוצה להגיד, אז אל תגיד שזה החידוש. אבל עדיין אני אומר, התשובה, זה מראה שהתשובה היא לא. טוב, שיא הספר, יש לי שאלה גם על זה. אם אתם תלמדו פעם לכתוב ספרים, יגידו לכם שזה טוב שספר או מסה או חיבור נגמרים בסי. ואם באמת המסר של ספר יונה זה התשובה, ספר יונה היה צריך להיגבר. ויער האלוקים את מעשיהם, כי שבנו מדרכם הרע, וינחם האלוקים על רע אשר דיבר לו לעשות להם ולא עשה, בום. איזה בומבה, איזה וינחם אלוקים. אחרי כן מספרו לנו סיפור על יונה עם קיקיון וברח, זה כבר מכה, אם הנושא של ספר יונה זה התשובה, זה מכה את הרושם של מה שהתשובה מסוגלת לעשות. השאלה השלישית, הקריאה ביום כיפור, טוב, אנחנו נשאיר את זה לשיטה הבאה. מדוע ברח יונה? אז אמרתי לכם שעל זה קשה, שאלה מאוד חזקה. אם יונה ברח בגלל שהוא רצה להגן על עם ישראל, שלא כתובי על עם ישראל, למה הקדוש ברוך הוא רודף אחריו? עכשיו אני מגיע לשאלה, מדוע לא נחרבה נינווה? מה אמרתם, מדוע לא נחרבה נינווה? תגידו עוד פעם. תגידו עוד פעם, בקוד שאני אשמע, אני לא שומע טוב. יש מישהו שחושב תשובה אחרת? כתוב בפירוש, מה כתוב? ויער אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים רעש ולא עשה, יופי. עכשיו אני מבקש שתקראו איתי את הפסוק האחרון של ספר יונה. למטה, פרק ד' פסוק י' א'. כתוב כך, קדוש ברוך הוא אומר ליונה, אתה חסת על הקיקיון, עזבו, לא כתוב, לא כתוב, אבל אתה חסת על הקיקיון אשר לילה בן ירמלה, ואני, תסתכלו בפנים בבקשה, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר עשתה תשובה? מה? אל תשגעו אותי. אני שאלתי אתכם למה נינווה לא נחרבה, מה אמרתם לי?
תשובה.
מה? תשובה. אז אני אמשיך לפני מה שכתוב פה. ואני לאחוס על נינווה העיר הגדולה אשר עשתה תשובה? מה זה? יש פה טעות. טוב, אני רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה שבספר יונה יש שתי תשובות לשאלה הזאת, למה נינווה לא נחרבה. שתי תשובות סותרות! שתי תשובות שונות שאחת מהן היא לא השנייה. אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא, לא, בפירוש לא, כי שהשם לא הרס את נינווה בגלל התשובה, יפה מאוד, זה כתוב בפרק ג' וגם כתבתם את זה פה בשיטה הראשונה. אז הנה עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את השיטה השנייה, רק אני מקשה את הקושיה על ידי זה שאני קורא את פרק ד' פסוק י' א', בפרק ד' פסוק י' א' כתוב משהו אחר. כתוב שהקדוש ברוך הוא לא הרס את נינווה, לא בגלל שהם חזרו בתשובה, לא כתוב שהם חזרו בתשובה, ממש לא כתוב שהם חזרו בתשובה, כי אם זה היה בגלל, אז הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, אשר עשה תשובה. עכשיו תגידו לי, מה כן כתוב בפרק ד'? למה השם לא, למה נינווה לא נהרסה? מה כתוב בפסוק ד'?
יש אנשים שלא חתום.
בגלל ש...
יש אנשים שלא חתום.
זה לא כתוב בגלל שיש אנשים שלא חתום. אז מה אם יש שם הרבה אנשים? לא כתוב שהם לא חתום. אז מה אם יש... אז למה? נו, עד סוף סוף למה? למה?
סתום, יש שם
חדיגים. מה? יפה מאוד. רבותה, זו תשובה אחרת, ותכף נגיד לכם בלומדס, אני אגיד את זה, אני אצעק, אל תחשוב, אני יודע שאני מדבר בשקט. בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם! רבותה, הנה שתי תשובות שונות. כי בפי פרק ג' נינווה לא נחרבה, זה דין באנשי נינווה, זה פונקציה של המעשים של אנשי נינווה. בגלל שהם עשו תשובה, אז השם ריחם עליהם. זאת התשובה שכתבתם בו, בשיטה א'. אבל עכשיו אנחנו רואים בספר יונה תשובה אחרת, שבספר יונה כתוב שהשם ריחם על נינווה, למה? ככה, כי יש שם, אז מה אם יש שם הרבה אנשים? אז הקדוש ברוך הוא רחמה על כל מעשיו, דרך אגב גם על בהמות הוא מרחם, גם על בהמות ובהמה רבה, גם על בהמות הוא מרחם. אז זה השיטה השנייה של ספר יונה, שתכף בשיעור הבא, זאת אומרת אנחנו נסביר אותה קצת יותר בפירוט. התשובה שספר יונה אומר שנינווה לא נחריבה, לא תלוי באנשי נינווה. התשובה שלהם, תשובה של רמיות, זה לא תלוי בהם, אלא זה דין בקדוש ברוך הוא. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. עד פה, ובשבוע הבא נמשיך. כל תיקון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.